אני המחליף.
למי שיש מכשיר הקלטה? אתה מקליט? באחריות. אתה לא מוכר קאצ' אתה לא מביא לי, זה גיבוי. בסדר? איפה אביחי? יש לנו את הכבוד, אימן הרב דניאל אלול, לא צריך להציג אותו, הוא חשיב מוכר. יישר כוח שבא לכבד אותנו.
שלום עליכם. קודם כל, לעונג להכיר את הבן, שדרכו אפשר להכיר מי היה האבא. ברוך השם נעים הליכות, עד היום אתה שומע דברים כאלה, אבל לא באנו לדבר עליו, אז אנחנו נעבור לנושא שלנו. היה מעשה ברבי אלחנן וסרמן. רבי אלחנן וסרמן היה תלמידו של החפץ חיים, והוא היה לו בית מדרש כולל בברנוביץ'. והנה, באותה תקופה היו משכילים, משכילים שרצו לעצר את צעדיו של הרב, שרצו להציק לו, רצו להפסיק את כל התורה באותה העיר. באו לשם והתחילו להציק להם. הרב שמע את זה, הרב יצא, אמר ידבר איתם שלא יעשו בעיות, וזה לא שייך, לא מתאים. והרב היה מבוגר, דרך אגב הרב נהרג בשואה. הרב יצא אליהם החוצה, הוא יכל להינצל דרך אגב, היה מחוץ לגבולות השואה, וחזר לעיירה שלו, אמרו לו הרב יש סכנות, יש שמועות שמחידים אנשים. אמר להם אני חוזר לקהילה שלי, רב לא עוזב קהילה. חזר לקהילה שלו ונהרג. בכל אופן, הרב יוצא החוצה, ואיך שהוא יוצא, אחד העבריינים שם רצה לצחוק על הרב. כי אומר לו הרב, רק בלי ידיים. כן, אתה תאם עליי מכות עכשיו. אמר לו, טעית. לא אני בלי ידיים, אתה בלי ידיים. רק הרב אמר, אתה בלי ידיים, השתתקו לבחורצ'יק שתי הידיים עד יום אותו. שום תרופה, כלום. תקעו לו הידיים, כי הרב אמר, בלי ידיים. אתה אמרת לי בלי ידיים, לך בלי ידיים. זהו, קצר וקולע. אדם צריך לדעת, הכוח של הפה זה יותר מהתותח הגדול ביותר שיש בעולם. כוח הפה יכול לשנות מציאות של בן אדם. מי לא מכיר מה בן אדם אומר לאישה? קח אישה ברחוב, כל אישה כזאת יכולה להתחתן עם כל בן אדם שהיא רוצה כמעט, יהודי כמובן, כשר וכדומה. יבוא בן אדם יגיד למשפט, הרי את מקודשת לי בטבעת, זו כדת משה בישראל, חלאס, מי שיתקרב אליה חייב מיתה. מה קרה? מה עשיתי? שיניתי אותה, הכנסת למכונה, מה עשיתי? כלום! רגע, מה דיוק מילה? בן אדם לקח כבש, אפשר לשחוט אותו, לאכול אותו, לגדל אותו, לגזוז אותו, תעשה מה שאתה רוצה. אמרת מילה אחת, זה קודש, להשם, גמרנו. זהו, אסור לפגוע בו. מי שיגע בו, חייב להביאו בעצמו קורבן. תראה, למה? כי אמרת מילה אחת, מילה של יהודי, פה של יהודי, קדוש מאוד. יתרה מזאת, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופת השובבים. הפה שלנו מכוון, יש ברית הלשון, כנגד ברית המאור. ברית המאור זה הברית מילה שלנו, שגם היא ברית מילה היא נקראת. ברית מילה כמו מילה של הדיבור. כי כל הקדושה של היהודי נמצאת במרכז. לכן אם תשימו לב, כל הגוף של האדם מחולק לשניים, הדברים החיצוניים בוודאי, ידיים, יד ימין, יד שמאל, הכל. חוץ משני הדברים האלה, הלשון והברית למטה. כי זה שני המרכזים של האדם, זה היסוד של האדם. על פי הקבלה גם זה מידת היסוד, ולכן מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן לה, ככה נוהגים לומר בפתיחת אליהו הנביא עליו השלום, כי מי שרוצה לזכות למלכות, צריך פה קדוש וקדושת הברית. יש לך קדושת הברית, יש לך קדושת הלשון, יש לך מלכות. מלכות זה לאו דווקא עם כתר ושיש לך כמה גמדים שעושים לך את העבודות, לא. מלכות זה שדבריך ישמעו, מלכות זה שבעזרת השם גם בשמיים ישמעו לך, כמו שאלישע הנביא אומר לאותה אישה, את רוצה דבר אל המלך? מה זה את רוצה דבר אל המלך? אתה סחבק של המלך? לא, לא, זה לא המלך הרגיל, זה המלך למעלה. יש אפשרים עם בורא עולם, למה? כי חז"ל אומרים באותה סוגיה ממש, שהיא הייתה בודקת לו את הסדינים, היא הייתה לוקחת אותם לקביצה, מעולם לא ראתה שם דברים של תינוף. הרב היה שומר על עצמו בקדושה ובטהרה. יש לך קדושת הפה, יש לך קדושת הברית, אתה מלך. אתה מלך. ולכן התקופה הזאת חשובה מאוד. כולם יודעים לדקלם את המשפט המפורסם, שהפך אפילו להיות בדיחה, כולם עושים לך, אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים, איזה יופי. אבל כולם לא שמים לב שהם פותחים פה לשטן. לא שמים לב, אתה לפעמים נתקל במציאויות שהאדם לא שם לב. אנחנו נראה מה שהגמרא מספרת לנו, היום הרוב יהיה סיפורים כדי להמחיש לנו, עד כמה הדברים האלה קשים שאפילו אנשים גדולים נכשלו בהם, מבלי משים, כמובן מבלי משים, אבל העונש והקלקול שבא מהמשפטים האלה היה נורא והיום. יש סיפור שראיתי אצל הרב זילברשטיין בספר עלינו לשבח. הרב מספר שהייתה אישה אחת שהבן שלה התחתן והתגרש. התחתן והתגרש, פעם שנייה. היא כבר מסכנה, כבר הייתה בבטה על הבן שלה, אמרה לה, היא רצון שהשם רק יראה לי את החופה שלו בפעם השלישית וזהו. הרב זילברשטיין השתתף בחתונה של הבן שלה בפעם השלישית, הייתה חופה, סוף החופה, הלכו למעגל הריקודים, האמא קרסה באמת. הרב אמר, תראה מה יוציאה מהפה, אני רק רוצה לראות אותו בחופה שלו בפעם השלישית, וזהו, וזהו, וזהו. אתה אמר, וזהו. הייתה אישה אחת שעשה טיפולים, לא קיבלה ילדים, עשה טיפולים, מה שהיה צריך, עד שקיבלה ילד, היא הייתה קצת מבוגרת. לא, סכנה, אבל קצת מבוגרת. אז היא באו להגיד לה מזל טוב, באמת, נראה לי לבר מצווה זו, אני אבוא עם הקל. באה לבר מצווה עם הקל. למה? כי בן אדם לא מבין מה הכוח של הפה שלו. הפה שלך פועל מציאות, משנה סדרי בראשית. אם אדם לא ידע לשמור על הפה שלו, אוי ואבוי. אז אני לא מדבר כרגע, היום השיעור לא יהיה, לא על שמירת הלשון מבחינת לשון הרע, שזה ודאי נכון. לא על שמירת הלשון מניבול פה, מילים גסות, זה ודאי נכון. אומרת הגמרא שבעבון ניבול פה מתים חיילי ישראל, בחורי ישראל. בחורים שלנו, לא הוא חוטא. אני פה, נמצא פה, ונבל את הפה, אני מזיק לחיילים בחיים. למה? כי עם ישראל קשור בספינה אחת. אתה לא שומר על הפה, הלכה השמירה של החיילים. לכן אדם צריך מאוד להיזהר ולהישמר ממה שהוא מוציא בפה. ממשיך הרב לספר שכשהקימו את פתח תקווה, אז היא הייתה מושבה, היום עיר, כשהקימו את המושבה פתח תקווה, אומר, יש עד היום קבר במושבה שרשום עליו את הסיפור הזה. אומר, הקימו שם את המושבה, התחילו לדבר, הוועדה המכוננת רצתה לדבר על בית כברות. אז דיברו שם, הייתה קבוצה של אנשים שדיברה שצריך להקים פה בית כברות, שיהיה פה מה שצריך לקהילה, מה זה. היה שם בחור צעיר. הבחור צעיר אמר, אני לא הבאתי להיות הקבור הראשון של המושבה. באותו שבוע מת, באותו שבוע נקבר, ועל הקבר שלו כתוב את כל הסיפור. הוא הקבור הראשון של פתח תקווה. למה? כי הוא הוציא בפה. אני לא הבאתי, אני אמת הראשון. אתה ראשון, בבקשה, הנה תקבל. כמה אדם צריך להיזהר? הדברים האלה לא מתחילים מימינו. מתחילים ממה שמלמדת אותנו הגמרא, והדברים מתפסים לכמה ראשים. כמה ראשים, כמה בחינות. יש את הדבר שרוב העולם מכיר, שזה ודאי לא לפתוח פה לשטן, נגיע לזה בהמשך. יש עוד כמה בחינות כמו ברית כרות על השפתיים, כמו קללת חכם אפילו על תנאי בה, אנחנו נראה איזה דברים אחד לאחד. הגמרא מספרת, קודם כל איך צריך לדבר. אנחנו הפחדנו ואמרנו איך לא צריך לדבר. אנחנו נמשיך דרך אגב להפחיד למי שעומד להירגע, כן? אבל הגמרא גם כותבת איך כן צריך לדבר. הגמרא מספרת על אחד מהאמוראים שעמד להיפטר מן העולם. שלחו את אחד החכמים שיראה מה קורה איתו. נפטר, לא נפטר. אז הרב היה חכם, הלך ראה שהוא נפטר, קרע את בגדיו, כמו שההלכה אומרת, סובב את הבגד לאחוריו, רואים שהבגד הפוך, ובא כולו בוכה בעיניים דומעות לכולם. אמרו לו, מה קרה? הרב מת? אמר להם, אתם אמרתם, לא אני. כמה הרב נזהר? לא, אני לא אגיד. יש כאלה אנשים לצערנו הרב, שהשם מרחם. מחפשים רק איך לספר לך דברים רעים. שמעת? לא נזמת. זה? וואי, ירד מן חטא. אני כשהייתי בישיבה, היה לי דמות אחת, שהיינו לומדים בישיבה, ובחוץ היה טלפון. ומי שהיה רוצה קשר, זה היה מתלפן לטלפון, היה לפני עידן הפלאפונים וזה, היה מתקשר לשם, ומבקש את פלוני אלמוני. אם היה דמות אחת, שמישהו, שהייתי שומע את הקול שלה, ידעתי מחכה למסור רע. למה? זה אנשים שאוהבים לספר רע. רק אתה מתחיל לעשות סקירה, מי אמור למות, מי זה, לדעת איפה אנחנו נובלים. למה? יש אנשים שזו המציאות שלהם, והגמרא לא מדריכה אותנו ככה. הגמרא אומרת במסכת ברכות על שמועות רעות, מה הוא אומר, אדם ששמע שמועה רעה, מה אומר? ברור דיין האמת. דרך אגב, ברור דיין האמת, כולם מכירים רק ממוות, זה לא נכון. כל אדם שהתבשר בצורה רעה באמת, הוא מצטער עליה, צריך לבאר דיין האמת. נגיד אדם היה לו בבורסה, את כל כספו, כמו שהיה בתקופה המפורסמת של הנפילה, השקיעו בתים, מה לא השקיעו שם, וקרס הכל בין לילה, מה אתה עושה עכשיו? דיין האמת. למה? זה בצורה רעה. לעומת זאת, על בשורות טובות, מברך ברוך הטוב והמתיב, שחיינו תלוי במציאות. כולם הבחינו שיש לשון שונה בגמרא בין הלשון התורה לבין הלשון הרעה. בתורה מה כתוב? בשורות טובות. ברעה מה כתוב? שמועות רעות. שואלים המפרשים למה זה שונה? אמרו כדי להרגיל אותך הבן אדם, שאם זה דבר טוב, תבשר. למה
לא לבטל דבר טוב, זה דבר בריא. כמובן, לא כשיש לך איזה נגיעה. ראית אותו, כאן נעבור פה חדש, ראית? הלוואי שיתרס לו. זה ודאי לא, לא דיברנו על זה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אחד שבאמת כוונתו לטובה. אני שמח שיש לו. שבשר בסוד, וואו, ברוך השם, נולד לו בן וזה, יש לו ברית, יש לו ככה. למה? לא בשמחה רבה. אבל שמועות רעות, שמעת שמועה, אל תספר. לא אמרו לך לבשר. אם שמעת, שמעת, אבל אתה אל תעביר. אם יש צורך כתוב בהלכה שאנשים יחסו עליו, למה לא ביסרת לנו? בסדר, יכול להגיד. אבל תראה כמה זהירות מדריכים אותנו חזר בדבר הזה. דרך אגב, דבר דומה היה גם בפטירתו של רבי. כשרבי נפטר גם אותו דבר, אומרת הגמרא, שלחו תלמיד, רבי חנינה, שנפגוש אותו עוד מעט, שלחו אותו ואמרו לו, לך תראה מה קורה עם רבי, נפטר או לא נפטר, חזר אליהם, תספר להם סיפור. אמר להם, תראו לכם, אלים ומצוקים החזיקו את ארון הקודש והתחילו להתווכח ביניהם, מי ינצח? וניצחו אראלים את המצוקים. מה זה אראלים? זה מלאכים. מה זה מצוקים? זה אנחנו, ישראל. אמרו לו מה? רבי מת? אמר להם, אתם אמרתם. אני סיפרתי לכם סיפור. משל. אמרתי לכם משל, ארון קודש, מחזיקים אותו מלאכים, מחזיקים אותו בני אדם, בסוף המלאכים ניצחו. אתם הבנתם שרבי נפטר, זה בעיה שלכם. אני לא מוציא מהפה שלי שרבי נפטר. תראה כמה זהירות הייתה להם, כדי שלא ייכשלו חלילה בלשונם. רב אומר את הגמרא, ראשון האמוראים של עם ישראל היה בבבל. אומר את הגמרא, פעם אחת הוא עולה ופוגש את הדוד שלו, שהדוד הזה היה דוד מיוחד, זה ייקח את הזמן להסביר את זה, אז אני לא אסביר את זה, הוא היה דוד של הרב משני הצדדים. הסבא התחתן עם שתי נשים, מפה ומשם, יצא שלמעשה, האבא והאימא הם... הם קשורים לרבי חייא משני הצדדים, שניהם קרובי משפחה שלו, אחים שלו, מה זה קרובי משפחה שלו, אחים שלו, בסדר? והיה מותר להם להתחתן, בסדר? לא משנה, לא ייכנס כרגע. ואז רב, שהוא היה אחיין של רבי חייא משני הצדדים, הגיע, נפגש עם רבי חייא. אמר לו רבי חייא, תגיד לי, מה עם אבא שלך? מה שלמה? אומר לו, מה אתה? מה, אז אתה שואל על אבא, תשאל על אמא. מה אתה שואל על אבא? אמר, תגיד לי, ואמא איך מרגישה? אמר לה, סליחה, אז אתה שואל על אמא, למה אתה לא שואל על אבא? באותו רגע, אומרת הגמרא, קרע הרב את הבגדים שלו, ישב לרצפה, הוריד את הנעליים. מה? מי? מה? לא הבנתי, מה קרה? כי הוא הבין מיד שהם מתו. הוא הבין מיד שהם נפטרו. מה הוא מתחיק איתו? שלום אבא, אתה שואל סיבה שלום, אמא, מה שלום אמא? ברח ממנו. מה אתה שואל אותי? יש פסוק בפרשות האחרונות שקראנו, יוסף מלך במצרים, האחים עדיין לא יודעים זאת, ויוסף שואל אותם שאלה. בואו נסתכל בפסוק, איך השאלה, איך התשובה. וישאל להם לשלום, שואל אותם יוסף, שעדיין הם לא יודעים מי זה, כן? וישאל להם לשלום ויאמר, השלום אביכם הזדקן, אשר אמרתם, העודנו חי? שאלה. שאלה, שאל אותם, תגידו לי, אביכם הזקן, עודנו חי? שאלה, שיש לה רק תשובה אחת, או כן או לא, אי אפשר להאריך פה יותר מדי, שמה הסיפורים, נכון? ויאמרו, שלום לעבדך לאבינו עודנו חי. מה זה התשובה הארוכה הזאת? חוץ מזה, הוא שאל שאלה והדגיש, השלום אביכם הזקן. תגיד לי, אבא שלכם לא זקן? יעקב אבינו היה זקן שמזקנים באותו זמן. זקן שמזקנים, בין 130 שנה היה. שואל את זה, מה שלום אביכם הזקן? מה עונים לו? אבינו הוא עוד חי, הבנו. אבל איפה הזקן הלך? התשובה הוא כבר לא שאל אותם על יעקב, שאל אותם על יצחק. יוסף הצדיק שעזב את ארץ ישראל, יצחק אבינו היה חי. ועוד 12 שנה מאז החטיפה של יוסף, עדיין יצחק אבינו היה חי. יצחק מעוניין לדעת מה שלום אבינו הזקן. מה שלום יצחק? תגידו, מה שלום אביכם הזקן? זה הזקן, הוא הסבא שלכם. מה איתו? אז הם לא אמרו לו, מת. היו צריכים לענות לו, מת. מה ענו לו? אבינו חי. מה אתה מבין? ענו לו תשובה, סבא מת. אבל הם לא אמרו. ככה נזהרו בלשון שלהם. אבל לצערנו הרב, הגמרא מדריכה אותנו, אין משיבים על הכלכלה. אדם לא צריך להגיד, מה זה לא צריך? אסור לאדם להשיב דברים מגונים, דברים לא טובים. הגמרא מביאה מעשה, ידוע ומפורסם שרבי, רבנו הקדוש, היה לו חבר שהיה קיסר רומי, נציב רומי, לא ניכנס כרגע, שקראו לו אנטונינוס. אנטונינוס הזה נכנסה בקדושה וטהרה בגלל שהוא ינק חלב קדושה טהורה, והוא החליט שהוא רוצה ללמוד תורה מרבנו הקדוש, אבל זה מסוכן מאוד עם הרומאים ידעו. שהמלך שלהם הוא לומד תורה, אבוד. אז מה עשה? עשה מנהרה, עשה מנהרה והיה עובר דרכה בשעה יהודה והיה אומר לרבי, תיזהר. אני לא רוצה שאף בן אדם יהיה איתך בשעה שאני מגיע. למה? אתה יודע, סינקרים, זה השם ירחם, אנחנו לא יודעים איפה נגיע. אני לא רוצה שאף אחד יהיה. בסדר? וכיסור יום אחד הוא מגיע, הוא מגיע הזה שלו עם העבד שלו, היה מביא את העבד שלו, הביא אותו עד הכניסה לבניין, שחט את העבד. שחט את העבד, המלך, שחט את העבד, שם אותו שם. שם אותו שם, שחוט, ונכנס בפנים. אין שהוא פותח את הדלת, בר מינן. רבנו הקדוש לומד עם התלמיד שלו, רבי חנינה. אמר לו, רבי, זה לא פייר. סיכמנו, אף בן אדם לא יהיה איתך. מה ענה לו רבי? אמר לו, תעזוב אותו בצד. זה לא בן אדם, זה מלאך. זה מלאך, קוראים לו רבי חנינה, מה נעשה איתו? זה מלאך. אמר לו, טוב, אם הוא מלאך, שילך לקרוא לעבד שלי. ולחל העבד, איפה הוא? בעולם שכולו רע, איפה? נפשו תנוח בגן החיות. אין גמר, אז בן אדם יש שחוט, מה עשה איתו? הלך, הלך רבי חנינה, פתח את הדלת של המנהרה, נכנס, רואה את הבן אדם מת. אמר עכשיו, מה אני עושה עכשיו? אמר רגע, אפשרות ראשונה, לברוח. זה לא יפה, המלך אמר לך להביא, זה לא יפה. לברוח, זה לא יפה. אמר לחזור להגיד, העבד מת, אין משיבים על הכלכלה. אסור לענות תשובה לא טובה. תראה מה זה, איזה זהירות. אין עונים תשובה כזאת, אסור לענות תשובה כזאת. אמר, מה נעשה? אין לי ברירה, טוב יאללה תקום. החיה אותו. אומרת הגמרא מתוך שלא היה לו אפשרות אחרת, מתוך שלא היה לו אפשרות אחרת, החיה אותו. החיה אותו. אומרת הגמרא הכניס אותו. אתם הייתם רואים שהעבד עכשיו השחוט הולך, מה הייתם אומרים? צועקים אימא, מתעלפים. אה, יש דבר כזה, בעולם ראית פעם בן אדם שחוט, לא תגיד עכשיו בניקה, שחטת אותו. לפני שתי דקות עכשיו אתה מקים אותו רגיל, בא כולו ככה בגדים מצוחצחים, איך יכול להיות? השם ירחם. אומרים, היה פעם בהודו, איזה אחת קברו אותה בחיים, כן, החדוש והיא מתה, קברו אותה, וכשקברו אותה, היא התנוענעה שם בתוך הקבר, קמה, דבקה בבית שלה, פתחו לה, אז היא קמה לתחייה, פתחו לה, ראו אותם מתו. כן, מהלחץ, אתה מבין, היו בטוחים שהיא באה לחפש אותם, מתוך הקבר. וואי וואי, זה פחד מכל התחבושות כמו הסיפורים, זה מפחיד. בקיצור, רבי חנינה נכנס, אני לא מתרגש בכלל, אנטולינוס אמר לו, ידענה. זה זוטר, זה עיקה בעינייך ומחיי מתים. אתה אל תרגש אותי בכלל, אני יודע שהקטן שבכם יודע להחיות מתים. אז אני לא מתרגש, ותדע לך שלמרות כל הסיפור שהראית לי עכשיו, לא רוצה לראות פה אף בן אדם, כי הוא הבין ישר שזה בן אדם, זה תלמיד חכם צדיק, שמעלתו גדולה ממלאכי השרת, שיודע להחיות מתים, מלאך לא ידענו שיודע להחיות מתים, אבל תנא ואמורה יודע להחיות מתים. אז אל תרגש אותי, תעשה לי מצווה, אני לא רוצה פה אף בן אדם. תראה כמה קדושה הייתה להם. דרך אגב, אנטונינוס הזה המשיך ללמוד תורה מרבי, עד שהחליט להתגייר. כשרבי החליט להתגייר, עשה ברית מילה, ואמר, שמע, הרב שלי זה רבנו הקדוש, בא אליו ואמר לו, רבנו, תקל על הברית שלי לראות אם המוהל עשה את זה כמו שצריך. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי, אני בברית שלי לא הסתכלתי, אתה רוצה להסתכל בברית שלך, תלך מפה. מכאן לומדים הרבה, הרבה, שלעניין הליכה למקווה צריך באמת להעיר על הדבר הזה, שלפעמים לא מקפידים. לא מקפידים, לפעמים אנשים הולכים אבות עם ביניהם למקווה, והדבר הזה אסור, או לבריכה. אז בבריכה אין בעיה, אתה עם מכנס או משהו, אין בעיה. אבל בחדרי הלבשה, אסור לאבא להתפשט ליד בן. נקודה, אסור. אין שום היתר, שום היתר, בשום מצב, בשום וריאציה, שום דבר. אתה הולך, שים עליך את זה, משהו בכיף, תלך עם מכנסיים קצרות, תלך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בשום פנים ואופן לא להתפשט, או אותם אלה שהולכים למקווה, הולכים מבניהם, בשום פנים ואופן. אתה רוצה ללכת עם הבן של המקווה? תלך. אתה תהיה עם בגד, תשמור על הבן שלה שלא ידבע, תציל אותו, דרך אמרנו, תוציא אותו החוצה, ואחרי זה תיכנס אותה. בסדר? ככה בן אדם צריך לדעת, ככה זה רבנו הקדוש. אתה בכלל אפשר לתפוס לך מהפאות, אה? כן, בסדר. בזה צריך לשאול מה עושים, מה עושים, בסדר? בוא נמשיך. ראינו כאן אפשרות אחת שרבנו הקדוש מלמד אותנו כמה בן אדם צריך להיזהר מלא להשיב על הכלכלה. אבל חשבנו שזה רק נוגע לבני אדם, הגמרא מספרת שזה נוגע אפילו למלאכי השרת. הגמרא מספרת שלצערנו הרב כשעמד לחרב הבית, בורא עולם אמר לגבריאל המלאך, לך ותרשום את האות תו על מצחות כל הצדיקים, כי אני רוצה להציל אותם. תו תחיה. כל הצדיק שכתוב עליו תף, המלאך המשחית לא יהרוג אותו, כי כתוב עליו תחיה. באה מידת הדין לפני בורא עולם ואמרה לו, בורא עולם, למה שיחיו? אומרים, מה יחיו? הם צדיקים. אומר, סליחה, אבל הם צדיקים לעצמם. הם לא דאגו לאחרים, הם לא יחזירו את האחרים בתשובה. למה הם לא יחזירו את האחרים בתשובה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא, הוא לא יחזירו בתשובה, כי ידעו שלא יחזירו בתשובה. או, אני, סליחה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שגם אם היו מדברים איתם, לא היו עוזרים בתשובה. אמרה מידת הדין לפני בורא עולם, דברים קשים. אמרה לו, לך ידוע שלא יחזרו בתשובה. אבל הם לא ידעו. להם זה ספק.
אם בן אדם יש לו ספק אם הוא יכול לדבר עם חבר שלו או לא, הוא מחויב לדבר. המדרש מספר על אברהם אבינו עליו השלום, שהיה מחזיר בתשובה אנשים, מגייר אותם, מסביר להם מה זה אלוקות, הכל. יום אחד הגיע אליו איזה בן אדם זקן בן 95. הגיע אליו, ישב לאכול אצלו, נתן לו לאכול, אחרי זה אמר לו תברך. אמר לו מה תברך? שתהיה מבורך על כל האוכל שהבאת לי. אמר לו לא, מה, מי הביא לי את האוכל? זה בורא עולם. אמר, שמע, אני לא מכיר מה זה בורא עולם, לא יודע כלום. אני יודע, אתה הבאת לי אוכל, תהיה בריא ולהתראות. אמר, שמע, יש בורא לעולם שהביא לי את הכל, בעניינים, סיפורים. הוא הוציא לו פסלון מהזה שלו, אמר לו, זה האלוהים שלי, זהו, אני מנשק אותו, אחזיר אותו לזה, גמרנו. ואברהם יושב עליו, יושב עליו, יושב עליו, והוא כמו קיר, לא מוכן להשתכנע. אין אלוהים, אני אומר לך, זה אלוהים, הנה הפסל. אמר, איך יכול להיות פסל שאתה קנית אותו פה מהחנות, אבא שלי, יש לו חנות לממכר פסלים, אני רואה אותו, מכין אותם ואנשים קונים אותם, אתה משוגע, יכול להיות דבר כזה בעולם? והוא, לא מעניין אותי מה אתה עושה, מה אתה לא עושה, זה האלוהים שלי וזהו. אברהם אבינו נשבר, אמר לו, קום, טוס מפה, דרך מפה כבר. שיקעת אותי, מה, זה אנשים קשועים, מזמיר לך, הכל, לא רוצה לגלות. איך שהוא יצא, בורא עולם התגלה לאברהם אבינו, אמר לו, אברהם, 95 שנה אני מחכה לאיש הזה בסבלנות, לך אין עוד 5 דקות לחכות בסבלנות. מה אתה נשבע? לא קלט, לא קלט, בסדר, אולי עוד 5 דקות כן יקלוט. אברהם אבינו הבין את המסר, אסור להתייאש אף פעם. הלך, תפס הבן אדם, חיבק אותו, קירב אותו, סופו של דבר, הצליח לגייר אותו. תראה כמה הבן אדם צריך לפעול בדברים האלה, לא להתייאש מיד. איך שלא יהיה לצערנו הרב, בגלל שמידת הדין כתרגה נגזר חורבן על ירושלים, נגזר שגבריאל המלאך יזרוק אש על ירושלים. אמר לו בורא עולם לגבריאל, קח אש מהמזבח העליונה ושרוף את ירושלים. למה לשרוף את ירושלים? כדי שלא יהיה דם של הגויים תשרוף את ירושלים. הם אחרי זה יחשבו שהם שרפו, אבל למעשה אנחנו שרפנו, ואנחנו שרפנו למעלה בשמיים, ולכן כשנכנסו האויבים שמעו בת קול שיוצאת ואומרת, כמח תחון תחנתם. לא עשיתם כלום. הכל כבר היה גמור לפניכם. בורא עולם חיסל את הקרבה שלו למקום הזה באותו רגע, נתן לכם את האפשרות להחריב, זו האפשרות היחידה שעמדה לכם, נקודה. וגבריאל המלאך הלך ופחד לגוע באש של המזבח העליונה, כי היא חזקה מדי, ולכן ביקש מקירוב, קירוב זה סוג של חיה עליונה בשמיים, אמר לו תביא לי אתה בבקשה, ומלקחיים לקח מעל גבי המזבח והביא לו, ואומרת הגמרא, שאם הקירוב לא היה מעביר מיד ליד את הכחלת, לא היה שום אחד ניצול מירושלים. למה? כי החורבן היה טוטלי. אבל גבריאל המלאך השהה את זה וביקש מיד ליד, זה כביכול במשל זה התקרר, זה משל, הנמשל זה לימוד זכות, בסופו של דבר יצאו כמה בודדים שהשתחררו מירושלים. גבריאל המלאך גומר את התפקיד שלו, שורף את ירושלים, חוזר לשמיים ואומר לבורא עולם, בורא עולם, עשיתי מה שציוויתני. אומרת הגמרא באותו רגע, הוציאו את גבריאל מאחורי הפרגוד, הוציאו אותו מחיצתו של בורא עולם, והקו אותו 60 שוטים של אש, מה שמוכר יותר בעולם שלנו, פולסא דנורא, רק צריך להיזהר עם זה כמובן, ולומר סתם גנה, וזה וכו'. כל אופן, איך שלא יהיה, הקו אותו ב-60 לשונות של אש. למה? אומרת הגמרא, למה אתה משיב על הכלכלה? זה לא יפה להגיד, הרב, אני שחטתי אותם, כן. מה, זה לא יפה. זה יהודים סוף סוף, זה כואב הלב, צריך לעשות את זה, נשלחת לעשות את זה, אבל אל תתפאר בזה. לא משיבים על הכלכלה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של הסיפור, לנושא של זה, זה נקרא לא יפתח אדם את פיו לשטן. הגמרא מביאה כאן כמה דוגמאות. הגמרא מביאה שכאשר אדם נפטר צריך להספיד אותו, מצווה יקרה להספיד, ואוי ואבוי למי שמתעצל בהספדו של צדיק, אדם צריך מאוד להיזהר. אומרת הגמרא, אדם שנמצא בהלוויה של צדיק ראוי לו שיוריד דמעות, וכל דמעה שבן אדם מוריד לכבודו של הצדיק, אז הקדוש ברוך הוא יושב ומונה אותה לעתיד לבוא, עושה בזה הרבה חסדים. אבל לא, אם זה בכי על הצדיק, כן? היה איזה אחד השתתף בהלוויה של רוטשילד. אז הוא בכה ידוע. אמר לו אחד, תגיד לי מה אתה בוכה? אני לא ראיתי שאתה קרוב משפחה. אמר לו, על זה אני בוכה. עפת שאני לא קרוב משפחה. אם הייתי קרוב משפחה הייתי שמח. אבל בכל אופן, אבל אנחנו לא מדברים על בכי כזה. זה בכי אמיתי, בכי על הצדיק שנפטר. על זה אתה צריך. ומי שבוכה על צדיק, זוכה שהקדוש ברוך הוא מוחק לו עוונות בדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא בוחן אותך לדעת, יש כאלה בשביל המצלמות. סלם, סלם אותי בוחר, מדברים? זה לא אחד כזה, לא דיברנו. אחד שבורא עולם יודע שהוא בכה על הצדיק, בסדר? ממשיכה הגמרא, מספידים את הבן אדם. איך מספידים? הגמרא מביאה דוגמה לדבר. הגמרא אומרת, דוגמה שהביא אחד החכמים. הרבה חטאתי לפניך, האבל אומר עכשיו לבורא עולם. הרבה חטאתי לפניך, ולא נפרעת ממני אחד מאלף. בורא עולם, יש לי הרבה עוונות. תאמין לי, במה שהכנסת אותו, לא הכנסת אותי, אלפית ממה שמגיע לי. אומרת הגמרא מיד, קפץ אביי ואמר, לא מפעל אליני שלמים האחי. אסור לומר ככה. למה? אתה פותח פה לשטן. מה אתה למעשה אומר? תראה השם, למעשה מגיע לי עוד הרבה עונשים. אז אם אתה רוצה, אני פה. מה זה הדברים האלה? מה אתה אומר? אתה אומר, מגיע לי יותר, מגיע לי יותר, אז יביאו לך יותר. מה, אם אתה ממש מתעקש? יש הרבה אמהות שדואגות לילדים שלהם. אתה רואה ילד, ילד, בו כל הילדים, עלה על הגדר, תפס על הגדר, והאימא שלו, ברוך השם, מעידה מאוד רגועה, אז היא צועקת לו, תרד, אתה טיפול, אתה טיפול! אמרתי לך, אתה טיפול. נכון? למה? היא הפילה אותו, היא לא שמה לב, היא הפילה אותו. א', מהבהלה, מזכיר מהלחץ, היא צעקה, היא בית שימוי משקל קפץ למטה. אבל גם אם היא אמרה לו את זה בעדינות, חמודי, אתה טיפול. אז אתה יודע, זינק הזה, הופה, למה? למה הוא זינק? זינק בגלל שהיא הוציאה מהפה שלה, אתה טיפול. טוב, אז מה תגיד לו? מה תגיד לו? תגיד לו, את תיזהר שלא טיפול. תשמור על עצמך שלא טיפול. תרד בבקשה, חמודי, אבל הצד הנכון, כן? תרד לפה. תרד לכאן, לאט לאט, אדם צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, כי באמת לפעמים הוא גורם לשני ליפול. לא בגלל הבהלה, בגלל האמירה. אתה טיפול, אתה טיפול. יש הרבה אנשים שאתה שומע אותם, אצלנו שהיינו צעירים, זה היה מאוד מצוי, תשאו לי עיניים אם אני משקר. תשאו לי עיניים אם אני משקר. מה יש לך עיניים אם אתה משקר? לשים על השולחן את העיניים שלך? פעם הייתי בקופת חולים. טוב, זה כבר מחמיר, זה מדבר לכם, זה משהו מהדרין עכשיו. זה אחד בקופת חולים, חיכה בתור. בא איזה מישהו, ואני שמה, בא איזה מישהו, אמר לו, שמע, אני הייתי פה לפניך. לא הייתי פה לפניך, אני פה מהתחלה, אני לא ראיתי אותך. אמר לו, באמא שלך אני הייתי פה לפניך. אמר לו, באמא שלך, תמיד. לא רק שהוא נשמע, הוא נשמע באמא של השני. אני מקסימום תמות, תמות אמא שלך, לא שלי. זה כבר הגדיל לעשות, טוב? כל הבנה שלא יהיה, אסור לאדם, ודאי, אם הזכרנו עניין של שבורות, זה באמת חמור. אדם לא בחיי ולא בחת אלוהים, ובטח לא, יש הרבה כאלה שסבתא שלהם נפטרה. אני בעיניהם קדושה. אני אומר לך בקבר של סבתא, אני אומר לך בקבר של סבתא, תדע לך, אני לא משקר. אסור להגיד דברים כאלה. כפרה עליך. אתה יכול להגיד כפרה עליך, כפרה עליך כל הערבים. זה כן. אבל את כאלה מוסיפים, אני כפרה עליך. אני כפרה עליך, הכוונה האמא אומרת, אני יעשו בי כמו התרנגולת של הכפרות. אני
אמות
עליך ואני אצטרף עליך. או, יפה, יש כאלה שצורפים
את החברות
שלהם בחליטה. עם הזה, עם הדלק. אבל אנחנו לא דברים על זה. אדם צריך מאוד להיזהר, אפילו בכפרות האמיתיות, כשאדם עושה כפרות, אז מי שעושה על תרנגולים, מי שעושים על תרנגולים, אז לכאורה היה צריך להגיד ככה, זה התרנגול ילך למיטה, ואני אכנס לחיים טובים ושלום. כתבו הפוסקים לא להגיד את המשפט שאמרתי. למה? כי לפעמים בן אדם אומר, זה התרנגול ילך לשחיטה, ואני, מה ואני? ואני גם שחיטה, איפה ילך? לכן אדם צריך להגיד, זה התרנגול לשחיטה ילך, ואני לחיים טובים ושלום. כדי להפריד, תראה כמה איזה זהירות. פחד פחדים לא להוציא מהפה דבר מגונה. אומרת הגמרא אפילו על סימנים. אדם שעומד ללמד שחיטה, לא ילמד שחיטה על עצמו. רבותיי תשמעו, אדם לוקח את הכבד בגרון, ואז הוא מסמן על הגרון של עצמו איך שוחטים. זה אסור. לכן, המרוקאים מחמירים, כשרוצים לסמן לבן אדם שחבל לו על הזמן, עושים לו יעני למה שלא יש שחיטה. פעם שהיינו ילדים לא נזהרו, עשו על הגרון. אני שוחט אותך, לא, זה אסור. אומרת הגמרא, אסור באיסור מוחלט לסמן שחיטה על עצמך. למה זה לא סימן טוב? אותו דבר אבלות, שניים לומדים הלכות. וכתוב שם בהלכות, אז הוא אומר לו, תשמע, הנה לדוגמה אבא שלך מת, מה אבא שלך מת? אבא שלך עוד חיים, כן, למה אתה לא תשמע? לא, לדוגמה אני אומר לך, לדוגמה, אין לדוגמה. אין לדוגמה, אסור להוציא מהפה דברים רעים. או למשל, בן אדם רוצה להראות איך עושים קריאה, לא יעשה על עצמו. כל הדברים האלה מסמנים דברים לא טובים. אל תעשה אותם, אל תקרב אליך את המוות. ממשיכה הגמרא, דוגמה נוספת. אדם שהיה נכנס לבית המרחש אז בזמנם, זה הייתה סכנת נפשות. מצד אחד זה היה הכרח, מצד שני זה היה סכנת נפשות. למה? כי הבית המרחש שלהם היה בנוי בצורה של סאונה. איך זה היה סאונה? בריכה תחתונה מלאה במים רותחים לחלוטין, מעליה פסים של עץ, גזירים של עץ, שזוהי הרצפה של הקומה העליונה, ששם היו אנשים הולכים, והמרווחים שבין העצים, משם היו עולים העדים של המים הרותחים, וזה היה עושה להם את הסאונה, וככה הם היו הולכים. הבעיה היא שמניסיון, הרבה פעמים היו נשברים כמה גזרי עץ, ולפעמים אנשים היו עושים ברכת שחייה, אבל לא להרבה זמן, כי הם היו ככה מתבטלים די. קיצור, אז זה לא היה נעים, לא נעים, לא נורא. הגמרא מספרת שם על אחד האמוראים, שהוא היה נשען על אנשים. מרוב החולשה שלו, היה נשען על אנשים, והלכו פעם אחת לשם, לא נספר לכם את המספר כדי שלא תחייכו, אומרת הגמרא, נשברה הרצפה, והרב תפס את כל התלמידים שלו שהיו קשורים אליו. אומרת הגמרא, אמרו לו, בוא נעשה שום בריון כזה, אתה, מה אתה נשען על אנשים? אמר להם, אני שומר את הכוח לזקנה. תבין, הצליח להחזיק את כולם, אבל זה ניסים, זה לא צחוק. בכל אופן, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, הגמרא מספרת, הזכרתי בבית המרחץ, הגמרא מספרת פעם אחת, רבי אליעזר ורבי יהושע, הם הלכו לבית המרחץ כזה. הלכו לבית המרחץ, וכשהם נכנסו, היה שם איזה אחד מחשף גדול מאוד, שהיה יודע שמות של תומה, איך שהרבנים נכנסו לבית המרחץ, עוד לפני שהגיעו לבריכה של המים, אומר, אמר שהם תמה, וקבר אותם באדמה. אבל לא הצליח לקבור אותם בגלל שהם קדושים, חצי גוף. חצי גוף תקע אותם באדמה. אז רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, בוא תראה מה אני עושה לו. אמר גם הוא שם קדוש, קבר את הגוי ההוא באדמה, אבל איפה קבר אותו? איפה שהדלת נפתחת. כל מי שנכנס לבית המרחץ, פס, אוף, היו להפליג לו סירות. והוא, הרב, תוציא אותי! אמר לו, אין לי בעיה, אני מוציא אותה תוך שנייה. תוציא אותי, תוציא אותך. למה? הוא רצה לתת לו הרגשה שהוא עליון. הרב יכל לתת בעצמו, אבל הרב ידע את המשך הסיפור, מה שאנחנו עדיין לא יודעים. אז הרב אמר, שחק לו אותה כאילו אהבל. אמר לו, תוציא אותי, נוציא אותך. בסדר. אמר, הנה, אני משחרר אתכם, שחרר את הרב, הרב שחרר אותו, כולם יצאו. אמר לה, מה אתה מתרברב, הרב, אתה זה, תוקע אותי, אני תוקע אותך, מה זה שיות האלה? אמר לו, תשמע, אני, אם אתה רוצה שאני אאמין בך כמחשף, אתה צריך לעשות ניסים. למה זה לקבור באדמה? זה שטויות. דבר איתך ניסים אמיתיים. אמר לו, המחשף, תגיד, איזה נס שאתה רוצה, עכשיו אני עושה לך. אמר, עזוב אותך, אתה לא תוכל. זה יותר מגרד את הבן אדם. מה אני לא יכול? תגיד, אני עכשיו רוצה. אתה לא יכול, אני אומר, אתה לא יכול, נו. מה, סתם אתה רוצה להתבזות? אמר לו, תגיד, נו, אני אומר לך. אמר לו, שמע, יש פה בית מרחץ, נכון? יש פה מים. אני רוצה לראות אותך, אתה עושה קריעת ים סוף כמו משה רבנו, בבקשה. אמר לו, זה פינס, זה עמוד 17 למטה. מה אתה חושב? אמר לו, עכשיו אני עושה לך את זה. אמר לו, לא מאמין לך. לא מאמין? הנה, בבקשה, מילה שלי. אמר מילה, בום, תודה רבה, יש לכוח. אמר מילה, נקראו המים. ימין, שמאל, עמדו כמו נס. יאללה, כולם עמדו מתפעלים. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, רבי יהושע, בוא תסתכל. אמר לו, עזב אותך, זה לא נחשב. אמר לו, מה לא נחשב? אמרת קריאה או לא אמרת קריאה? אלא לא. משה רבינו, כשהוא קרע את הים, הוא גם עבר באמצע. מה? זה לא חוכמה. אמר לו, מה הבעיה? עובר באמצע, עובר באמצע. למה? כי לפעמים יש אילוזיה, לפעמים יש... מחזיקים את העיניים שיראה כאילו. אמר לו, לא רוצה לעבור באמת באמצע. אמר לו, אין בעיה, אני עובר. רק עבר באמצע, אמר רבי אליעזר, שם קדוש, ויחוסו המים. זהו, חיסה עליו. אמר לו, זה המצב טוב שלך. כלל אחד מלמה זה, למדנו את עסק עם חכמי ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קיצור, הגמרא מספרת שבן אדם שהיה הולך לבית המרחץ היה מודע לסכנות הללו. וכשהוא היה מודע לסכנות, הוא היה בלחץ, היה אומר תפילה לבורא עולם. בכלל, כדאי להקדים תפילה לכל דבר שאדם עושה. אדם הולך לעבודה, אדם הולך לכל מקום, כל תפקיד שהוא עושה, שיתפלל לפני כן לבורא עולם. אומר הרב, אומרת הגמרא כאן, אם בן אדם עומד להיכנס לבית המרחץ, יתפלל להשם. והיו כאלה שהיו אומרים את הלשון הזאת. אני מתפלל לפניך להשם שאני אצא לחיים טובים ושלום. ואם יירע בדבר כלכלה, במילים אחרות, ואם אני, אם יקרה לו משהו, אז יהיה רצון שזה יהיה כפרה על עוונותיי. אמר אביי, אל תגיד ככה. למה? שלא תגרום לזה. אתה פותח פה לשטן, אתה מכניס את האפשרות. ואם יקרה לי משהו, למה? למה בן אדם צריך לפתוח לעצמו, ואנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים שהאמירה הזאת עצמה גורמת לשטן לרצות להזיק לך. לכן אדם צריך מאוד להיזהר. אדם ידע שבכלל לא כדאי להתעסק עם השטן. פעם אחת אומרת הגמרא שהיה איזה אמורה אחד שהיה אומר, יבוא על השטן לפה, אני נכנס בו. אומר, אני יורה לו חיצים בעיניים. אומרת הגמרא, בלח שמה, הגיע המלאך המוות. אמר לו, כן, מה רצית? הוא מסכן, בלבל. אומר לו, שמה, סליחה, מה אתה רוצה שאני אגיד? מה זה שאני אגיד? אומר לו, תדע לך, אף פעם אל תגיד ככה. למה? אתה חזק, אני לא יכול לפגוע בך. בורא עולם ציווה עליי. אבל ילמדו ממך אנשים אחרים לעשות, ירגיזו את השטן, יקללו את השטן, יסיקו לשטן, השטן יבוא. תיזהר, אל תעשה את זה, הרב. אומר לו, אז מה אני אעשה? אמר לו, תגיד פסוק. יגער השם בך השטן. פסוקים אפשר להגיד. אבל להגיד ככה, בוא נראה אותך גבר. בוא, מגיע פה המלאך, אני מוחק אותו. זה איך שהוא לא יבוא אליך, אני מחק אותך בעצמך. טוב, הגמרא ממשיכה. יש מושג שהוא בכלל בגדר אחר לגמרי, מעל ומעבר למה שאנחנו יכולים לצפות, והוא פשל חכם. אם דיברנו עד כה, סתם אדם רגיל ייזהר בלשונו, על אחת כמה וכמה פשל תמיד חכם. אומרת הגמרא, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. מאיפה לומדים את זה? הגמרא מספרת, זה הפך להיות שיר, תניה, אמר רבי ישמעאל, ישמעאל כהן גדול נכנס לבית קודש הקודשים. ישמעאל כהן גדול נכנס לבית קודש הקודשים, ורואה את השכינה הקדושה, רואה את בורא עולם, ובורא עולם אומר לו, ישמעאל בני ברכני, ברך אותי. מה יברך אותו? מי שברך אבותינו, מה זה? יהיה רצון שהשם יברך אותך. שהשם יתן לך שפע. זה הוא מדבר עם השם, מה יעשה לו עכשיו? יהיה רצון, שיך בשורה חמך את כעשיך, וקיצור, בורא עולם תרחם עלינו. קיצור, זה המודו של כל מה שהוא דרך. אומרת הגמרא, אני לא מבינה, הסיפור הזה סיפור מאוד יפה, אבל מה סיפרת לנו אותו? שואלת הגמרא במקום, למה סיפרת לנו את הסיפור הזה? אומרת הגמרא כדי ללמד אותך יסוד אחד, שאל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אנשים היום רצים לתפילה של צדיקים, מצוין. אנשים היום הולכים, ללא יודע מי, לאנשים שגם הם לא חכמים השם ירחם. השם ירחם, והולכים לאנשים, והולכים וטועים אחריהם. אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אמא שלך, הלכת לאמא שלך לבקר אותה, תוריד לראש, שים לה את היד על הראש, אמא תבחי אותי. לא, זה אמא, אמא שלי אמרתי, לא תלמידה חכמה, אז מה? האמונה התמימה של אמא שלך, הפה הנקי של אמא שלך, שפתח הרבה יותר נקי מהפה שלך, יועיל לך. כל ליל שבת, אומר האריזל, מי שיודע מה זה סגולה של הורים, כל ליל שבת ירוץ הבן לאבא שלו בתפילה, בסוף התפילה, ינשק לו את ידו ויקבל ממנו ברכה. גם האבא לא ידחף לו את הראש, יגיד לו, לך, אתה מחזן אותי, תן לו ברכה. האבא הגיע, תן לו ברכה. ואומר האריזה על מעלתה של האמא בליל שבת יותר גדולה ממעלת האבא. מעלת נישוק הידיים של האמא, לכן האבא לא יהיה ככה, סבבה, הוא שמח, כולם באים אליו, ישר יסלח אותם לאמא. ישר יסלח אותם לאמא, בכל הזדמנות. הילד הסיע את ההורים מפה לשם, גמרו את ההסעה, הילד יגמור, יאללה אמא להתראות, ינשק לה את היד והיא תשים עליו את הידיים ותברך אותו. זה דבר טוב, דבר חשוב מאוד. אדם לא יודע מה זה הברכה של ההורים. ברכה של ההורים, אפילו במרוקאית יש איזה פתגם. אדם צריך לדעת מעלתה של ברכת העולם, כי ההורים אין יותר מהם אוהבים אותך. אין. אין בעולם בן אדם שאוהב אותך יותר מהורים. בנים לא אוהבים את ההורים כמו שההורים אוהבים את הבנים. אז לכן הגיע אליך הבן שלך, לא תקבל לו ברכה, לא תיתן לו ברכה. כמה שיותר להוסיף ולברך ולהשפיע בכל הזדמנות. בכל הזדמנות. אפילו אומרים, אפילו כשאתה רוצה להתעצבן על הבן שלך, אז יש כאלה היום כללים במרוקאית, לא, יש תיק עפיה, הלוואי שתשרף. אז במקום זה, תגיד, לא, יש תיק פרחה, השם ייתן לך שמחה, בעצבים תגידו, שתהיה בריא, תפנת אותי, אתה, אבל פחות, ברסה אותו. אפילו בעצבים אתה מברך אותו. אתה צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. בקיצור, אז זה אמרנו בברכת הדיוט. גם קללת הדיוט, אומרת הגמרא, אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך. לצערנו הרב, אפילו אנשים פשוטים, אפילו אנשים פשוטים שבפשוטים, הוציאו מהפה שלהם דברים לא נכונים, והדברים הרעו. אני אישית הייתי עד למקרה שבו בחורה צעירה הייתה בתחנת אוטובוס, הייתה שם מוכרת פחיות אחת, זקנה, הייתה נראית קצת ככה לא הכי בסדר, לא הייתה נראית הכי בסדר, ואותה בחורה צחקה עם מי שהיה איתה. צחקה, מוכרת הפחיות הייתה בטוחה שהיא צחקה עליה. הייתה בטוחה שהיא צחקה עליה. עלתה לאוטובוס, לתחנה מרכזית, עולים. עלתה לאוטובוס מהדלת האחורית, אמרה לה, את צוחקת עליי? בגלל שאני עקומה? את מי יסתכל עלייך בכלל? אף אחד לא יתחתן איתך בכלל. ככה אמרה לה. בחורה צעירה. בחורה הזאת 20 שנה התעכבה בזיווג. 20 שנה. בחורה יפה, בחורה משכילה, בחורה טובה. שום דבר לא חזר לה. למה חזר לה? כללה של אידיוט. מה היית צריכה לעשות באותו רגע? תרצי אותה. תגיד לו, באמת, תאמיני לי, מחילה, לא צחקתי עליי, זה צחקתי פה, זה, תקני ממנה איזה פחית, שווה 3 שקלים האלה בשביל שתתחתני. אתה יודע מה זה להתחתן בגיל מבוגר? סיפרתי לתלמידים שיש לי חבר שהתחתן עכשיו. יש לי אחד במחזור שמחתן בן, במחזור שלי, מהישיבה. אחד מחתן בן ואחד שהתחתן. זאת אומרת, החבר שמתחתן היום פספס דור. בשעה שחבר שלו, בן גילו, מחתן את הבן שלו, הוא מתחתן בעצמו. הפסיד צאצא של דור שלם. הוא יהיה סבא, הוא יהיה אבא. למה?
זה צריך, לבכות על הדבר הזה. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל, כל הנצרכים, את כל הרווקים שנצרכים לזיווג הגון, בעזרת השם שיהיה בעיתו ובזמנו. בקיצור, אומרת הגמרא, כל זה אמרנו באנשים שהפה שלהם פרגיל. אבל אם זה פה של חכם, וואי וואי, פה של חכם פועל מציאות במקום. הגמרא מספרת כי לילת חכם, אפילו על תנאי, אפילו על חינם, באה. איך? הגמרא, כן? קיצור, הגמרא מספרת, פעם אחת, דוד המלך עליו השלום, רצה לבנות את בית המקדש, ולא הצליח, בורא עולם אמר לו ששלמה יבנה. אמר שלמה, אמר דוד, אני לפחות יעשה את התשתית, יעשה את היסודות. הלך להקים את היסודות, בין שאר הדברים היסודיים שיש בבית המקדש, זה מערה תלולה כלפי מטה, קוראים לה שיטין, שלשם כל היין היה יורד, יין ואדם היה יורד לשם, כך היה צריך על פי ההלכה. דוד המלך עליו השלום חופר את השיטין. דוד המלך חופר וחופר וחופר וחופר, עד שהוא מגיע לחרס שסותם את המשך דרכו. חרס בעומק כזה, אין דבר כזה. מה זה חרס? הגיע לפה חרס. איך הגיע לפה? אז הוא רצה להרים אותו, יצא אליו קול ואמר לו, אל תיגע בי. למה? בורא עולם שם אותי פה מימות המבול. שנבקעו כל מעיינות תהום רבה, זה היה אחד מהמעיינות של המבול. אם אתה מרים אותי, כל מהמבול חוזרים חזרה, יציפו את העולם, יהרגו את כולכם. לכן בבקשה, אל תיגע בי. דוד המלך עליו השלום מבין שיש לו פה ניסיון, מה זה עכשיו, יציפו, לא יציפו, אז לא יהיה לנו שיטים. וצריך להגיע עד למטה, מה אני אעשה? זה הלכה. לא מתווכחים עם הלכה. דוד המלך לא מבלבל אותו שום חרסים. דוד המלך מסיר את המכסה והמים מתחילים לעלות. המים מתחילים לעלות ודוד המלך מבין שבאמת הסכנה שאמרו לו, אמר לו השר בשמיים, באמת צודק. באמת המים מתחילים לעלות ומתחילים להציף את כל האדמה. עוד רגע יהיה פה מבול, אנשים ימותו. כולם יתבעו, לאיפה תלך? אנחנו כבר במקום גבוה. אין לך אבל לראה פה עוד דברה. אין. דוד המלך עליו השלום צועק, רבותיי, האם בקהל מישהו יודע פתרון לבעיה הזאת? יש פה מישהו שיודע איך אנחנו פותרים את הבעיה? אף אחד לא עונה. דוד המלך מאיים ואומר, רבותיי, תיזהרו, זה פיקוח נפש גמור, אם מישהו יודע פתרון שיגיד אותו עכשיו, מהר? אף אחד לא אומר. ואז דוד המלך שולף את הקלף המנצח ואומר, אני מאיים בכללה, מי שיודע תשובה, שיכולה לספק לנו פתרון, ולא יגיד אותה, יירתו שיחנך. למה? כי פיקוח נפש אל כולה. ואתה יודע פתרון ואתה לא תגיד? עונש. אומר לגמרי, היה שם אחד שידע. אחיתופל. אחיתופל שהיה יועץ של המלכות, אומר את הגמרא, הוא שנא את דוד המלך עליו השלום, ידע את הפתרון, ולא רצה לספר אותו כי רצה שדוד ימות. ידע אחיתופל, הרב קוק הגיע. אז מי בברכה את הרב קוק? מחילה כבוד הרב, זה בושה בשביל... התבלבלו רעיונות. איפה היינו? כן. דוד המלך עליו השלום, חז"ל מספרים שלמעשה אחיתופל ידע את הפתרון ולא רצה להגיד, כי הוא ידע שדוד המלך זה מלך קרבי, זה מלך שלא יברח כדי להציל את העור שלו, זה מלך שימות ראשון, וזה מה שהוא רצה. אולי יבליחו אותי במקומו. הוא שנא את דוד המלך עליו השלום ורצה את זה. ודוד עצמו ידע את הפתרון. ידע את הפתרון שעוד מעט נגיד. אבל דוד המלך פחד לדבר, שהרי כמו שהמשנה באבות אומרת, דוד המלך החזיק מהאחיתופל רבו, אפילו שלימד אותו רק שני דברים. אתה רבי, אלופי ומיודעי קרא לו. אז הוא לא יכל, מורה הלכה בפני רבו, למרות שזה על פי הלכה, היה מותר. אבל מה נעשה עכשיו? דוד המלך מחמיר, והאחיתופל ידע שדוד מחמיר. והאחיתופל תקע את דוד. אז לכן בא דוד ומאיים ואומר, מי שלא יגלה, מי שיודע ולא יגלה, יחנק. אומרים חז"ל, גילה. האחיתופל גילה. ולמרות שגילה, נחנק. למה? כי דוד קילל. כשחכם מוציא מהפה שלו משהו, זה פועל מציאות בקרב הארץ. יש כבר מציאות קיימת כזאת. אין מה לעשות. כי קללה של חכם זה כמו מציאות שכבר התבצעה. זה רק ייקח זמן עד שזה יקרה, אבל זה כבר קרה. זה אפילו אומר את הגמרא שהוא עמד בתנאי. אפילו שהוא עמד בתנאים, כן, עמד, הוא אמר את מה שהיה צריך להגיד. והגמרא מביאה עוד כמה מקרים, כמו למשל אלי הכהן. אלי הכהן אמר לשמואל, תגלה לי מה השם אמר לך. שמואל הנביא עליו השלום היה ילד צעיר. אלי הכהן היו לו שני בנים שלא היו עושים את רצון השם והיו גורמים לחילול השם גדול מאוד. והשם כעס על אלי ולא קרא לו בנבואה, קרא לשמואל הנביא שיגיד נבואה לאלי. איזה בושת פנים. יש לך נביא מקצועי, שנים על גבי שנים בורא עולם מדבר איתו, וכאילו כביכול חס ושלום בורא עולם ברוגז עם הנביא, עד שהוא צריך לדבר עם נביא צעיר שיגיד לו מה לעשות. זה כואב הלב מאוד. הקדוש ברוך הוא כועס על אלי, למה הוא לא מטרה בבנים שלו מספיק? יתרה מסכן, יתרה, אבל לא מספיק. אומרים חז"ל, שמואל הנביא פחד להגיד את זה, זה נבואת זעם קשה מאוד. שכל בית אלי יקרץ, שלא ישבו בבית המקדש. פחד פחדים, שני הבנים שלו ימותו ביום אחד. וואה, זה סיפור מהפטרה הזה, איך יגיד לו את זה? אומר לו, תגיד לי מה הנבואה. לא רוצה לספר. לא רוצה לספר. אמר לו, תדע לך, אם לא תספר לי, יקרה לך כמו שאתה אומר לבנים שלי. אומרת הגמרא, קרה לו. לא המשיכו בדרך שלו לצערנו הרב. למה? כי הפה שלו, הפה של הצדיק הזה, אלי, הוציא מהפה שלו את המשפט הזה. יש לנו את אותו דבר על יהודה. אומרת הגמרא שעצמותיו של יהודה היו מתגלגלות בארון, במדבר. למה? בגלל שהוא הוציא מהפה שלו כלפי אבא שלו, אמר לו, אבא, אם אני לא אביאנו אליך והציגותיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. אבא, לא יהיה לו חס ושלום חלק לעולם הבא. לא יהיה לו חלק לעולם הבא. יהודה קילל את עצמו, לא יהיה לו חלק לעולם הבא. עצמותיו היו מתגלגלות, הנשמה שלו סרבה ומענה ולא יכלה לעלות למעלה. עד שמשה רבנו עליו השלום התפלל עליו, וזאת ליהודה ויאמר, שמע השם כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. משה רבנו עליו השלום התפלל עליו, שתעלה הנשמה שלו לרקיע, שתיכנס למטיבת הדרקיע, שידע מה לדבר שם, ושיפסקו הלכה כמותו. לולא משה בחירו, חס ושלום בר מינן יהודה לא היה לו תקומה. למה? קילל את עצמו. חכם שקילל את עצמו, זה לא יעזור. היה לנו אותו דבר על ראובן. אמרנו בדרך דרוש, ראובן מקלל את עצמו ואומר לאבא שלו את שני בניי תמיד. ואז אמרנו, בזמנו מי שזוכר, את שני בניי תמיד, אין הכוונה שחט לי את שתי הבנים, אלא את שני הבנים שלי שאני בכור, ושני הבנים שלי אמורים להתחלק ולהפוך להיות שני שבטים, תמיד תיקח ממני את שני הבנים האלה, אני לא אזכה. אמר לו אבא שלו, בכור שותה, אתה בכור שותה, החסדת את הבכורה מהבחינה הזאת. אתה כבר לא תזכה שממך תצא הבכורה. למה? כי אתה עושה, אתה קיללת את עצמך בפה. ואפילו משה רבנו עליו השלום, כשאומרים שמשה רבנו עליו השלום, כביכול קילל את עצמו, איך קילל את עצמו? ברמז, ברמז, ידוע, איך, איך? מחנינה, יפה מאוד, תלמיד חכם פה. מה, שנה הבאה אתה חייב לפה לסדר אותו פה, זה לא יעבוד ככה. במעשה העגל משה רבנו לכבודם של עם ישראל מדבר ואומר, מחני נא מספרך אשר כתבת. על מה הוא אומר את זה? על תנאי. אומר, ואם אין, אם לא תמחק אותם, אם לא תפעל את זה, תמחק אותי. ואומרת הגמרא, מחק אותו השם, ואתה תצווה, מחק אותו השם. תראה מה זה, איזה פחד, משה רבנו לא הועילו לו כל הזכויות שלו, אין מה לעשות, קילת את עצמך. משה רבנו עליו השלום היה לו סיפור נוסף. כאשר משה רבנו רוצה להוציא את עם ישראל מארץ מצרים, נולד לו בן. והוא עושה הסכם עם יתרו, רוצה להתחתן עם הבת שלו, עם ציפורה. יתרו אומר לו, אני מוכן שתיקח את הבת שלי, אבל בתנאי אחד. מה? הבן הבכור, כומר לעבודה זרה, הבן השני, תעשה אותו דוס, אין לי בעיה. משה רבנו הסכים או לא הסכים? הסכים? וואי וואי, איך הסכים? איך הסכים? תגיד מה אתה עושה, שחוק. אז יש כאלה שאומרים שהוא הסכים כמו הלל הזקן. הלל הזקן בא אליו גר, אמר לו, שמע אדוני, אני רוצה שתגייר אותי, אבל בתנאי. הוא בא לשמי. אני בא לגייר אותי על דעת שאני עומד על רגל אחת. שאני בקיצור, תגיד את כל התורה שלך בשריקה ואני הולך. אמר לו שמאי חמודי, לך תלמד שמה, רפואה, דיקור סיני, נראה אם זה יספיק לך על רגל אחת, תבוא אליי. תגיד, אתה משוגע? אין דבר כזה בעולם ללמד את כל התורה, זה זלזול בתורה, אתה מזלזל ותעוף מפה. סילק אותו. הלל הזקן אמר לו, בוא נלמד אותך. מה ידע שאני הלך, לחבך לו תעבית? הגוי אפילו התפעל. אמר לו, בוא נעשה על רגל אחת, אני יכול לשמוע עוד, תגיד עוד כמה דברים. הוא לא חל נבחר הגוי, אמרו לו, זה היה יסוד. ואיתך, פירוש ההוא, זה כמו, לך תלמד, תמשיך, תתקדם בסוף תגיע. מה קורה? מי ירשה לי הלל לעבוד עליו? זה לא נכון, זה לא כל התורה כולה. הלל הזקן ידע שיש בעיה קטנה לגוי שתוקעת אותו. שבור לו את המיתוס הזה, תכניס אותו לתדר ותתקדם איתו קדימה. הלל ידע את זה, לנו אסור לעשות דבר כזה. אבל הלל ידע, אותו דבר יש אומרים שמשה ידע. הוא צריך עכשיו את סיפורה, הוא יודע שיהיה זיווג שלו משמיים. אבל מה נעשה שעכשיו יתרו לא נותן לו אותה, תשמע, על דעת כן שהבן שלך יהיה בכל, בסדר, יאללה, יהיה כומר לעבוד הזרה, עכשיו תכף מה אתה רוצה. אבל מחר, מה פתאום, זה לא יקרה, ודאי שלא יקרה. ויש אומרים שהם יתווכחו ביניהם באיזה דרך לחנך את הילדים. יתרו ודאי רצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, הנכד שלו יהיה תלמיד חכם, משה רבנו ודאי רצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, רק הם יתמחו באיזה שיטת חינוך הם יעבדו. האם בשיטה של אברהם אבינו, תעבוד עבודה זרה של בודה, תפסול אותה, תעבוד על הזכות, תפסול אותה. תבדוק, 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 עד שתגיע ליהדות, זה יהיה חזק מכל דבר. זה שיטה של יתרו. ומשה רבנו אומר לו, תלמד תורה, אנחנו לא מלמדים לכלוכים, אנחנו מלמדים רק נקי. אם חז ושלום יוודע לו משהו, נדון, אבל עכשיו למה לא? ואז הוא הסכים. ויש אומרים שבגלל שמשה רבנו הסכים לתנאי הזה והוציא בפה שלו שהוא מוכן שהבן שלו יהיה כומר לעבודה זרה, ולו אפילו בצחוק, הנכד שלו, יהונתן בן גרשום בן מנשה, שהיה למעשה הנכד של משה רבנו עליו השלום, היה כהן לתערנו הרב לעבודה זרה. הגמרא ממשיכה, כי שגגה היוצאת מפי השליט, זה פסוק בקהלת, שלמה המלך אומר, יש רעה ראיתי תחת השמש, רעה, שלמה המלך יודע מה זה טוב, מה זה רע, אומר, יש דבר גרוע מאוד, והוא, כי שגגה היוצאת מפי השליט. המשל לדבר הזה, הגמרא מספר, כאילו, יש לך כיתת יורים, בן אדם הוא שם במוות, הוא שם באשמה שעונשה מוות, מעמידים אותו מול כיתת יורים, היורים מכוונים, המלך עומד ואומר אש. כשהמלך אמר אש, לוחצים על ההדק. תארו לכם שאחרי שלחצו על ההדק, אומר המלך, וואי, טעיתי, טעיתי, טעיתי. מה טעיתי, טעיתי? טעיתי, חלס, זה מאוחר מדי אחי. זה תגיד בהלוויה. אין, מתו כבר. נכון, אבל אני טעיתי, אבל זה מאוחר כי כבר הכדור כבר בדרך. כשתלמיד חכם מוציא מהפה שלו משהו, זה כאילו זה קרה. הגמרא מספרת כאן כמה דברים מצערים מאוד. הגמרא מביאה, יעקב אבינו עליו השלום, היה בטוח שאף אחד ממשפחתו לא גנב ללבן ולו אפילו סיכה אחת, כי ככה הוא חינך אותם. תורת החינוך של יעקב אבינו הייתה ברזל, לא יעלה על הדעת של בן של יעקב אבינו יגנוב. ולכן הוא אומר לו, שמע, מי ששת בכל כלי? מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא לקחנו כלום. אתה יודע מה? אשר ימצא אצלו כל משהו ממה שיש לך, לא יחיה. למה יעקב אבינו אומר דבר כזה? מתי בן אדם מוציא מהפה לו משפט כזה? שהוא בטוח במאת האחוזים, אם היה לו ספק קל שבקלים שזה יקרה, הוא לא היה מקלל. אומרת הגמרא, מה קרה? רחל אמנו עליה השלום נפטרה בקיצור ימים ושנים. לא הגיע אפילו לגיל 40. למה? הוציא מהפה, לא יחיה. לא יחיה, לא יחיה. יעקב אבינו, יש לו כוח. לכן שרח בת אשר שעשה ברכה ליעקב אבינו, שלא גילתה לו על, על, על גילויו של יוסף בצורה מפתיעה, קיבלה ממנו ברכה לאורך ימים ושנים, שרח בת אשר היא אחת מאותם צדיקים שזכו להיכנס חיים לגן עדן, אריכות ימים ושנים, כי ברכתו של יעקב אבינו. תראה מה זה פה של חכם, פה של חכם מה פועל. הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי היה לו בן, ויש גרסה שאומרת בן של הבן, שהבן הזה נתקע לו משהו בגרון, והרב לא היה באותה העת באותו מקום. קראו לאיזה חכם אחד שירפא אותו בדרך טבעית, הבעיה שהחכם הזה היה גוי שמאמין בקד של אותו האיש, של הנוצרים. ואומרת הגמרא, הוא לא טיפל בו בדרך קונבנציונלית, הוא קרא עליו פסוקים טמאים, הוציא עליו שמות טמאים, והבליעה יצאה מהגרון שלו. והילד חזר לחיים. הגיע רבי יהושע בן לוי, אמר, בוא נראה איך הוא התרפא. אני שמעתי את המקרה, לא יכול להיות, תראה מה קרה לבן אדם, זה אפילו לא פציעה, לא כלום, לא יכול להיות. אמר לו, הגיע לפה איזה בן אדם ולחש לו איזה משהו, קרא לו. אמר לו, מה לחשת לו? אמר לו, אני לחשתי כך וכך, והוא יודע שזה מהקד של הנוצרים. אמר לו, היה עדיף שהילד ימות ולא ישמע ממך את הפסוקים האלה. ואומרת הגמרא, הבה לכשגגה יוצאת מפי השליט, והילד מת. הרב לא נזהר בלשונו, אמר, היה עדיף שימות, מת. תראה מה זה פחד של פה של חכם, פה של חכם. לכן כמה שיותר בן אדם יוכל ללכת לברכה אצל רבנים, לא עומד לדבר. בקיצור, אומר, עוד מספר את הגמרא, טוב, נדלג קצת, הגמרא מספר על שמואל, הגמרא מספר על שמואל, פעם אחת, אבא של שמואל היה פודה שבויים, אז הוא פדה פעם אחת כמה שבויות, וכשהביא אותם, שמר עליהם. אז שמואל, הבן שלו, שאל אותו, אבא, מה אתה עושה עליהם משמר כבוד, כאילו, מה זה? בסדר, באו, הם כבר בחזקה שלנו, הם כבר, מה צריך שמירה? אמר לו אבא שלו, ואם זה היה קורה לבנות שלך, לא היית רוצה כזו שמירה? אומרת הגמרא, בגלל שאמר לו, ואם זה היה קורה לבנות שלך, זה קרה לבנות שלו. שבו את שתי הבנות של שמואל, תפסו אותם בשבי. למה? כי הרב הוציא מהפה. הגמרא מספרת, אולי בתחום הזה, דברים חמורי, על שמואל יש פה ארבע סיפורים, אנחנו לא נוכל לספר אותם. הגמרא מספרת על אחד מהאמוראים שהיה כל כך צדיק, כל כך קדוש, שכשהוא היה הולך ברחוב, היה עמוד של אש מהראש שלו עד הרקיע. קודש קודשים היה. והוא היה מגיע להסדר עם הכלה שלו, שהיא מוכנה על דעתיו וברצונה, שהוא ילך ללמוד תורה כל השבוע, והוא יבוא רק בערב שבת. שעה קרועה, הוא מגיע בערב שבת, ישר לספונג'ה, סתם קיצור, הוא מגיע, והוא עושה מה שצריך. יפה מאוד. אומרת גם הפעם אחת הוא יחר, לא הגיע בזמן. עמד רבי יהודה, היה חמיב, עמד בחיקה, הגיע לזמן, אמר רבותיי, אני מודיע לכם, בטוח החתן שלו מת. בטוח, הוא אמר, החתן שלי, הוא אמר, אבל בטוח החתן שלו מת. אמרו לו, הרב, איך אתה יודע, אמר את הנביא? אמר להם, לא. כל כך הוא צדיק, התלמיד החכם הזה, שאני יודע שהוא לא יסער את הבת שלי אפילו דקה. אם הוא יחר, חייב להיות אונס, ולא אונס רגיל, אלא אונס גמור. אונס גמור זה רק מוות. אומרת גם מה האמת היא, שהוא באמת נאנס, הוא לא שם לב לסוגיה, לא שם לב לשעון, כמו שקורה לצערנו הרב בדברים אחרים, אבל הוא אצלו זה היה בסוגיה, אומרת גם מה לא שם לב לשעון, ועבר לו השעה. אבל בגלל שהרב אמר בטוח הוא מת, מה קרה לו? מת. תראה כמה, תראה כמה מקרים, ולמה הגמרא מספרת לנו את זה? חס ושלום היא רוצה ללכלך את החכמים? חס ושלום! היא רוצה להגיד לך, אדוני, תיזהר, זה דבר קדוש, זה דבר מבהיל. הגמרא מספרת את זה כדי שאנחנו נדע שהפה שלנו יקר מכל יקר. כמו שהתחלנו, אני רק אסיים. יהוא המלך, יהוא המלך היה מלך צדיק בתחילתו, רצה לתפוס את כל כהני הפעל ולשחוט אותם. איך הוא יעשה דבר כזה? הרי עד עכשיו המלך הקודם היה עובד לבעל, בעל זה סוג של עבודה זרה, אמר אני אעשה טריק. אמר רבותיי תדעו לכם, המלך הקודם עבד לבעל קצת, יהוא יעבוד הרבה, כולם עושים מסיבה, ואנחנו נבוא, עושים בסביון טדי, כולם באים, ואנחנו עושים תפשירים וריקודים, כולם באו מפה, באו משם, כל כהני הבעל. אמר להם רבותיי, אתם בטוחים כולם הגיעו, שלא יהיה פה פדיחות, למה אני רוצה לעשות מסיבה אמיתית? אמרו לו, כאן כולם פה. אמר להם, רגע, אבל שלא יהיה פה מסתננים שהם לא כהן, מי שלא כהן בעל לא רוצה אותו פה. והכוונה שלו חס ושלום שהוא לא יהרוג אותם. אחרי שהוא ידע שכולם פה מרק מכהני הבעל, קרא לכל השומרים שלו, הקיפו את הבניין והרגו את כולם. חיסן ככה את כל הבעל. אבל אומרת הגמרא, בסופו של דבר הוא בעצמו עבד עבודה זרה. למה? חז"ל אומרים, בגלל שהוא הוציא בפה, יהוא יעבוד את הבעל הרבה. למה היית צריך להגיד את הדבר הזה? היית צריך להגיד דברים אחרים, היית צריך למשוך אותם בלשון אחרת. רבותיי, פתחנו בדבר טוב, נסיים בדבר טוב. אדם צריך לדעת שהפה של האדם קדוש, כל שכן אם הרב קדוש, על אחת כמה וכמה שהפה שלו קדוש. ולכן טוב ונעים שאדם ילך בכל הזדמנות. אני זוכר, סבתא של אשתי כשנפטרה באו להצפיד אותה, כל גדולי ירושלים באו להצפיד אותה. זו בחורה שהגיעה צעירה אז, כשהיא עלתה לארץ מחלב, מה זה בדרכים לא דרכים הגיעה לארץ, שמרה על הילדים שלה כמו על חתולים, כמו חתולה שומרת על הילדים שלה, שהחינוך שלהם הציעו לה אוכל בחינם, תבואי לכאן, ידעה שהחינוך לא טהור, לא לקחה את הילדים שם, העדיפה לסבול חרפת רעב, העיקר לשמוע על חינוך של הילדים שלה. וכל הרבנים שבאו סיפרו שהם זוכרים שהאימא הזאת, הסבתא הזאת, כל מקום שהיא ראתה חכם, הרב בוא תראה לי את הילדים, הרב בוא תראה לי את הילדים, הרב בוא תראה לי את הילדים. אז לכן בטח יהיה עומס עכשיו על הרב קוק, אחרי השיעור שלו, לפני השיעור עד שקראו את הרב, אבל אחרי השיעור לרוץ לרב, לנשק לו את היד ולקבל ברכה.